אנחנו סיימנו את הענווה, נכון? לא, לא סיימנו. ראינו קניית הענווה, לא? לא את הכל. כן. אז ראינו מה אם באת וכולו, כן, שהרב חל אומר, צריך להתבונן בזה. כן. והכוונה אמרנו, זה לא סתם ככה, זה משהו שמתרגש מזה. להתבונן פשוט מדעית. כן, להתבונן על האדם. דרך אגב, דרך אגב, אנחנו רגילים להתייחס לשאלות הקימויות על מהות האדם כשאלות דתיות. אבל זה בעצם לא שאלות דתיות, זה שאלות מציאותיות. כן, זאת אומרת, סתם להתבונן על החיים של האדם, זאת אומרת, ממה הוא נוצר. זה משהו שמודים אותו בביולוגיה, נכון? מה קורה איתו אחרי שהוא מת? זאת אומרת, מה שכתוב פה טיפה צרוכה, זה ידיעה מה? זה ידיעה דתית, מה? זה ידיעה ביולוגית, לא. מסתרדת. עכשיו, אתה אומר, בסדר, ממה הוא נוצר? מהזרע, והזרע זה דבר, יש בו סירחון. אז זה סתם מעורר למחשבה קצת. כשאתה חושב על המשמעות, כשאתה שואל את עצמך, אז למה זה מסריח הדבר הזה? אז יכול להיות שיש סיבות ביולוגיות למה זה מסריח, או יכול להיות שיש גם סיבות מוסריות למה זה כזה. כן, זה הכוונה להתבונן בזה. זאת אומרת, ההתבוננות פה היא שילוב של, נקרא לזה, ידיעות שקשורות לטבע המציאות. עם הבנות או מחשבות על המשמעויות המוסריות של הדבר. למה בעצם הזרע זה דבר מסריח? זאת אומרת, יכול להיות שיש לזה תשובה מדעית, אני באמת לא יודע אם יש לזה תשובה מדעית. קודם כל, מה יוצר את הסירחון הזה? דבר שני, למה הוא קיים? זאת אומרת, מה זה מועיל? עכשיו, יכול להיות שזה לא מועיל מבחינת ה... זה לא משנה, גם אם הוא לא מסריח, הוא יכול היה ליצור את מה שהוא צריך ליצור. אבל מה המשמעות המוסרית לזה שזה מסריח? זאת אומרת, זה אומר משהו. מה שיש פה זה משהו מסריח. זאת אומרת, שיש פה צדדים נמוכים.
מה זה ייתן לי אם אני יודע למה זה מסריח מבחינה מדעית?
לא, אז יכול להיות שזה עזור לך. דרך זה... סך הכל המחשבות המוסריות הן כלולות במציאות. אתה לא צריך לעוות את המציאות. בסדר. עכשיו נגיד אם אתה תבין שמבחינה מדעית שזה תפקיד, אז אולי תחשוב על הנקודה ההיא, למה היא קיימת. זאת אומרת, על התפקיד ההוא, למה זה קיים. או שאם אולי אפשרות היה לעשות זה גם באופן אחר. ונגיד, לנקודה הזו של הסרחון, אני לא חושב, אני לא יודע, זאת תמיד לא ליד, אני לא יודע, איזה תפקיד מדעי יש לדבר הזה. למה זה ולא מסריח? אז התשובה פשוטה היא, כי זה בן אדם יעיף אותו. נו? הוא לא מסריח, אנשים היו חיים איתו. ואז כל החיידקים היו נמצאים איתו.
זה גם לא סיבה מדעית.
זה לא סיבה, סיבה מוסרית. נהגותית. החיים שלנו הם לא רק... הבנה של תהליכים מדעיים, אנחנו חיים מתוך חיים מוסריים שהם עומדים ביסוד התהליכים המדעיים האלה. כן, אז זה ההתבוננות הזאת שהם בכלל מתכוון אליה. כן, שאי אפשר לחשוב על זה. עכשיו צריך לדעת, הרבה פעמים אנחנו נגיד קוראים דברי חז"ל האלו ואנחנו לא מתרגמים את זה לידיעות שיש לנו היום. אז זה נראה לך כמו איזה מין כאלו דברים מנותקים. אבל באמת, אם אתה נגיד תקרא על תיאור החיים של האדם, סתם על פי המדע הכי מעודכן, אני לא יודע ככה זה אנציקלופדיה למדע הכי מעודכנת, ותקרא איך בן אדם מוצא, תקרא על כל התהליך, תראה מה קורה לתא זרע, כן, עכשיו, ובגלל שאתה בן אדם מוסרי, ושייך גם למחשבות מעבר לחוקי טבע יבשים, אז המחשבות המוסריות הן ילוו את ההבנה המדעית שלך. וזה חלק מההתבוננות. זה לא שאנחנו כך עכשיו חז"ל, הם תמצטו את הדברים האלו, כן, במשפטים הקצרצרים שלהם. עכשיו כמובן, גם המדע שלהם זה המדע שהיה בתקופתם. זה לא הצורה שאנחנו מבינים היום את הדברים בכל הדברים. יש חלק מהדברים שכן, יש חלק מהדברים שלא. עכשיו, אבל אתה תחיה מתוך ההסברות שמתאימות לשכל שלך. תראו, תראו לדוגמה, אולי אתה הולך למכור אפר עם מוות תולע. תראו, אז מה הכוונה? סתם, תראו, תמונה אובייקטיבית. נכון, מה קורה כשאדם מת? אז יש ריקבון. יש, יש. עכשיו זה חלק מהבן אדם, הגוף. כן, גם אם תשימו לב, בדברי חז"ל האלו, זה מפורש שהגוף הוא חלק מהאדם. כי אם האדם יגיד לעצמו, טוב, לא, אני אז הנשמה, זה לא, זה סתם, סתם תפיל. אז זה לא יגיד לנו כלום, כל התיאור הזה. אלא בעצם זה שאנחנו רואים את האישיות שלנו כבא לידי ביטוי מתוך הגוף, זה חלק גם מהטבע שלנו. הפסיכולוגי, אדם רואה את עצמו כחלק מהגוף, את הגוף שלו כחלק מעצמו. זאת אומרת, התהליכים שעוברים על הגוף, הם מבטאים איזה שהם דברים שהם קשורים גם אליך, בעצם. זאת אומרת שאין אפשרות לאדם להיות כל הזמן במציאות של חיים תקינים. עוברים עליו תהליכים של בליה ושל סירחון, ושל... הסירחון הזה שנודף מהגוף, או ההתפוררות הזאת של הגוף, היא קשורה לאיזשהו משהו שקשור למהות שלו. כן, של האישיות שלה, שהיא כוללת על מעד הגופני. כן, שיש בזה משהו שהוא לא נצרי, משהו שהוא מתפורר. כן, אז זה הכוונה להתבונן. כן, צריך לחשוב על זה ולתרגם את זה למושגים שלנו. כן, לפני מי אתה עתיד ייתן בזה חשבון, זה הכוונה מה קורה אחרי כן. עכשיו, גם על השאלה של החיים אחרי המוות, זה לא שאלה דתית. כן, זה שאלה קיומית. לא, זה לא שאלה שכל בר דעת צריך לשאול את עצמו. כל בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה קורה? זה קשר שהם הוא דתי או לא דתי.
ולא יודע נפקה מנות לזה.
למה? עוד שכן. לדוגמה, הפילוסופים היוונים. הרבה מהתיאוריה שלהם איך לחיות, זה היה בעקבות ההבנות האלה. ומתוך הבנות בשכל, הם לא, זאת אומרת, כזרים, לא עם שנחלו חוכמה. זאת אומרת, זה לא משהו שבא אליהם מתוך מדרגה אלוקית שהיא מעל השכל האנושי. תוך התבוננות על החיים, מעל הטבע שלהם. כן, הרבה פעמים לנו זה נראה, אני אמרתי לכם את זה כבר בתחילת המשיאת שלהם, לנו זה נראה שכאילו אנחנו צריכים לחיות מתוך השבלונות שאני קורא לזה הדתיות. אנחנו צריכים להסתדר עם המושגים המודרניים. כן, זה כאילו אחרת יהיה לנו, יש כאלו שיגידו, החרדים יגידו, טוב, אני רוצה להסתדר עם המושגים המודרניים כדי להראות שאנחנו בעניינים. זה משתשיב, או אני יודע, כדי לקרב רחוקים. אנחנו נגיד, אנחנו צריכים לסדר מושגים מודרניים כדי שלא נהיה קרועים, כי אנחנו שייכים לעולם הרחב, ומצד שני, אנחנו שייכים למושגים הדתיים. אבל זה לא נכון, זה לא ככה, צריך לדעת, האמת הזאת זה אמת. אמת שמתוך התבוננות מגיעים אליה. כן. זה לא איזשהו אמת שאתה ככה מכניס עצמך על איזה אקסיומות, ואתה אומר, טוב, יאללה, אני הכנסתי את עצמי על האקסיומות, גמרנו. עכשיו מה, אני צריך להסתדר, אני צריך להיות מודרני קצת, זה לא יהיה לי יותר מדי סיבוכים. אז אני צריך ככה כל פעם לגייר את הסברות של הפסיכולוגיה המודרנית, של הפילוסופיה המודרנית, של המדע המודרני, כדי שככה אני אהיה בן אדם שייך לעולם הגדול, אחרת אני אהיה מתוסבך מאוד. כן, זה לא נכון, לא מה שאמרנו בחרדיות ולא מה שאמרנו כמו שרוב בני אדם חושבים. זה לא ככה, לא ככה, לא ככה, שתיים לא נכון. כן, האמת שאנחנו מדברים עליה זה אמת לאמיתה. כמו כל האמיתויות המדעיות וכמו כל האמיתויות הפילוסופיות שהאדם מתוך התבוננות מגיע לה. רק המושג של להתבונן, באיזה כלי מתבוננים? האם מתבוננים רק בשכל? האם מתבוננים דרך האינטואיציה של האדם? כן, זה ההבדל. מהם הכלים שבתוכם אנחנו מתבוננים? אבל מבחינת העניין, זה אמת שהיא מתבארת.
מה זה התבונן דרך האינטואיציה?
נגיד, יש כאלה שיגידו, תשמע, אני חי רק בעולם שאותו אני חש, ברגע שלי. זאת לא מעניין אותי, אף על פי שבשכל שלי אני אעשה חשבונות ואגיע למסקנות מסוימות, אני לא מתחשב בזה, אני מתחשב בהרגשה. אם בהרגשה זה לא נראה לי, אז אני לא חי עם תוך הדבר הזה. כן, ויש כאלה שיגידו, לא, מה פתאום, רק השכל אצלי הוא קורא. האמת היא שהמכלול של האדם הוא כולל הכל, הוא כולל את השכל, את הרגש, הוא כולל את החוש האמוני שלו. כן, את הנשמתיות שיש בו, שהוא הממד האלוקי, ואדם צריך לראות מכל הממדים האלה. באופן שלא תהיה ביניהם סתירה, למרות שעל פניו לפעמים הם סותרים. כמו שהרבה פעמים גם יש סתירה בין החושים לבין השכל. נכון? זה כבר לומדים את זה כיתה זין, לא שהחושים מטעים. עושים כמה ניסויים, המורה שואל את כולם, נו תגידו, אתם רואים ככה, ככה, מה אתם רואים? כולם רואים טעות, וזה... כל משאלה שנייה, כולם רואים הפוך משהו, זה לא ספר מדעים משהו. אבל זה, יש פעם, נגיד, בחושים אנחנו נקלוט משהו בצורה מסוימת, בספר, זה לא נכון.
לא, ההתבנות לא צריכה להיות דרך השכל נטו?
היא צריכה להיות דרך הכל. כן, ההתבנות צריכה לכלול את כל האישיות של האדם. את כל הכלים שמפגישים אותו עם האמת של העולם, של ההוויה. האמת של ההוויה היא לא רק האמת החיצונית, כן? היא גם האמת הפנימית, היא גם הממד הפנימי של ההוויה. זה ההוויה, ההוויה יש בה ממד חיצוני, יש בה ממד פנימי. והאמת פה היא אמת אחת, שהאדם צריך להיפגש איתה, ללמוד אותה ולהתבונן בה.
אבל הרגש הוא לא כלי מדידה לכלום.
לא, לא נכון, זה לא שזה לא לכלום. זה ודאי להרבה הרבה דברים הרגש. ולדוגמה נגיד, בית משפט צריך לבצע גזר דין. נגיד, טוב, הסתכלנו בספר החוקים, והתברר לנו שהאיש הזה צריך לתת לו 50 שנה בכלא. עכשיו מה, זה שופט, הוא צריך להיות איזה מישהו כזה שעושה, רק איזה, אין לו איזשהו משהו... של רגש שמלווה אצלו את ה... זה ודאי שכן. וזה מכריע גם מה צודק ביחס לאותו אדם. הוא לא עושה רק חשבונות שכליים קרים. גם במדעי הטבע יש משמעות להרגשות. נכון? הרבה הרבה מחליטה שלנו את המציאות היא דרך הרגשות שלנו. אדם נוגע במשהו, מרגיש משהו, אומר זה חם. נוגע במשהו אחר, אומר זה קר. על פי זה הוא גם מסיק מסקנות מעשיות. אז... אנחנו חיים מתוך החושים, מתוך התחושות הפיזיות של הגוף, מתוך ההרגשות הנפשיות. אנחנו חיים מתוך השכל, אנחנו חיים מתוך הפנים הנשמתי שלנו. כל זה זה האדם. מתוך כל זה אנחנו נפגשים עם ההוויה, ולאט לאט אנחנו כן חושפים את סודותיה, מה יש בה. כן, ילד קטן מאז שהוא נולד, הוא מתחיל להתבונן בפשוט. כן, קולט, כל פעם הוא לומד משהו. כן, ולאט לאט הוא מתפתח. כך גם האדם, כל הזמן אנחנו צריכים להיות צריכים תהליכים של למידה. אז תהליכי הלמידה הראשוניים הם תהליכים פשוטים יחסית. כן, הם גם טבעיים מאוד יחסית. גם בשלבים הראשונים אנחנו יודעים שיש משמעות גדולה היום, זה פשוט שזה כך שיש משמעות גדולה של שכלול. כן, זאת אומרת שההורים ייתנו לילד כל מיני דברים שמפתחים אותו כבר אפילו בשלב הראשון. אבל באיזשהו שלב אחרי שרוכשים את הקומה הבסיסית של הידע על העולם. אז נוצר צורך להתפתח בהכרת האמת של המציאות. מתוך השכל כבר, מתוך המחקר יותר, מתוך ה... כן, לאט לאט, כל הזמן מתפתחים, זה חובת האדם. זה הכל אדם, אין בטה, זה התבוננות כזאת. כן, דרך אגב, אם יתברר למישהו, מבחינה שכלית, שיש חיים לאחר המוות, נגיד, כמו שהיה ברור את זה לאריסטו, כן, זה היה פשוט לא. איך זה היה פשוט לא? הוא לא היה דתי. כן, זה היה פשוט לא, בגלל שהוא התבונן על טבע האדם, הוא התבונן על הנפש של האדם. נגיד, איך הם הגיעו למסקנה שיש נפש? מי אמר שיש דבר כזה? הוא התבונן? כן? זאת אומרת, הוא הרבה שם לב לעצמו, הרגיש שיש בו שני דברים, יש לו גוף, יש בו. כן? ואז אחרי כן הוא התחיל לחקור על טבע הנפש הזאת. מתוך המחקר על טבע הנפש הזאת, הוא הגיע למסקנה שהיא לא כמו הגוף. אחרי שהיא לא כמו הגוף, אז היא עשויה ממשהו אחר, אז היא מה היא עשויה? כשאומרים מה עשויה, אז הוא הבין שבעצם היא תהיה קיימת גם אחרי הגוף של האדם. כי היא לא גופני. נו, אז זהו, זה היה ברור, כשמש בצהריים. זה לא בגלל שאלות דתיות לך. כן, צריכים להתרגל לדבר הזה, זה מין משהו כזה שאחרי שתופסים את הדברים באופן הזה, פתאום אתה מתחיל להרגיש חופשי. חופשי לא במובן שקוראים לזה המובן המטירני של המושג חופשי, במובן העמוק של המושג חופשי. כן, שאתה חי כל הזמן מתוך בחירה ומתוך התבוננות, להפך. אתה לא כמו עבדי הזמן, שהם חיים רק עם החוש המישוש, כמו שאומר הרמב״ם. כן? עבדי הזמן, חוש המישוש זה החוש היחיד שעובד כל הזמן. כי רק מה טעים לי ומה יפה לי ומה נראה לי ומה טוב לי ומה כיף לי וכל הקשקושים מסוג הזה. כן, אבל אתה חי גם את הלימדים הפנימיים, הלומקים. זה לא שאתה חושב מדעים חיצוניים הם לא נכונים, נכונים, הם נכונות חלקיים. זה לא שלא צריך לשבת מתוך החושים, צריך לשבת מתוך החושים, אבל לא רק מתוך החושים. אז זה ההתבוננות הזאת. אז זה מה שאומר הרמח"ל, כי בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו וגריעות התחלתו. כן, זה כבר אובייקטיבית, כן, תתבונן, אתה תראה, תראה מה אתה עשוי, תבדוק את המכתבים שבהם אתה עשוי, תראה איזה, גם סתם, דרך אגב, צריך, אפשר ללמוד את זה גם כן, אתה מבין, הכימי של הגוף, ממה עשוי הבשר שלנו. סתם להיות משוכנעים שלא מדובר באיזה מין דברים פרימיטיביים. תקראו בספרי מדע, מה עשוי הגוף? מה המולקולה של מה עשוי הבשר? מה המולקולות של הדם? סתם זו נורא חומרים כימיים. לא משהו. כן? אין אותם ינסה כלל, אלא לבוא שווה להיקלם. עלי מה זה דומה? לרואי חזירים שהגיע למלוך כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים, אי אפשר לו שיתגאה. אולי אחרי שיתבונן, ואתה תשוכנע שבעצם מדובר פה איזה משהו כזה שהוא פשוט כמו כל שאר החומרים שנמצאים בעולם. אין פה איזה משהו מיוחד. וזה חלק ממך. אז זה יגרום לך להיות ענב. כי אם אתה תתבונן בזה, ואתה תקלוט שזה אתה. הדברים החסרי משמעות האלו. עכשיו נגיד גם כשאומרים פחיתות החומר וגריעות התחלתו. מה זה פחיתות החומר? הכוונה שעצם זה שמדובר על דבר חומרי זה דבר פחות. למה זה צריך להתבונן? למה חומרי זה פחות? כולם אומרים חומרי זה גרוע, למה? מי אמר זה גרוע? למה זה כל כך גרוע? אם יהיה לך שני ילדים, אחד כל היום זולל, אוכל פיצות כדורגל, צ'יפסים, זה בדיוק מה, כל הימים האלה, קונה כל שוקולד חדש שיוצא, אם הוא מצליח לעמוד בקצב, כן, מעודכן בכל חדשות הספורט, גם הרכילויות של המשכורות הזה, קיצור ממש, איפוס כזה, ויש לך איזה אחד שהוא מעיין בספרים וזה מלומד כזה, פעם ככה אובייקטיבית, לא קשור למושג דתי, סתם. מה עדיף? זה או זה. אז יש כאלה שיגידו, תראה, מי שהכי מבסוט זה הכי טוב. אם הוא מבסוט מה... זה סימן טוב. אם הוא כזה רציני וזה קודר כזה, לא. כן. אריסטו היה אומר, ברור שהמעיין בספרים יותר טוב. למה אבל? לבקש שהוא דתי. אריסטו לא דתי. הוא היה אומר, זה שמעיין בספרים יותר טוב, כי איך שאני מבין את טבע האדם והעולם, בפעולות שאותם מופיע עכשיו, יש להם נגיד ערך נצחי. וערך נצחי זה יותר טוב מאשר דבר שהוא זמני ואובי. טוב, זה לא יודע שהוא כאן זוכח, אבל לא משנה. אבל זה מתוך התבוננות. כשאומרים שהדברים החומריים זה דבר גרוע, זה דבר שצריך להבין אותו. אם אתה לא תבין אותו, אז אתה לא תתקדם. כן? יש דברים שאנחנו עושים גם אם אנחנו לא מבינים, אם זה מצווה. כן, אז אנחנו, יש מצווה, אני יודע, לא לאכול מאכלים מסוימים. אנחנו לא עושים את החשבון עכשיו, למה? אסור לאכול את המאכלים מסוימים. זה אסור, אסור. אבל יכול להיות שאם תתבונן, אז אתה תגיע למסקנה שבעצם יש פה איזה בעיות רציניות עם החזירים, עם כל אלה. עם הגמלים והארנבות והשפנים. יש להם איזשהו דבר בעייתי. איך תתבונן בזה? אז אולי תלמד כמה ספרים במדעי הטבע, תראה על אורח החיים שלהם. איך הם אוכלים, איך הם ישנים, מה החיי חברה שלהם. כן, יש ספרים מרתקים שנכתבו על חיי חברה של בעלי חיים. כאילו על ה... לא התיאורים ביוכימיים. כאילו כמה הם אוכלים, כמה זה, כמה שמנים, מתי הוא מת, מתי הוא חי. זה תיאורים עשירים על החיים שלהם. עכשיו יכול להיות שאתה תראה שבדברים האלו יש הרבה תכונות מושחתות אצל הבעל החיים האלה, במובן האישי. הם לא... כן, ואחרי שאתה תבין את זה, אתה אולי דרך זה תבין למה להתרחק מהם. אם אתה תבין שברגע שאתה אוכל אותם, אז אתה נהיה בעצם גם כן קשור לתכונות האלה. איך זה ככה? כי אולי התכונות האלו הן מתחילות מאיזשהו משהו במבנה הפסיכופיזי שלהם. אז ברגע שאתה אוכל לאיברים שבעלי חיים כאלו, אז אתה נהיה קשור אל הדברים האלה.
פסיכופיזיה?
פסיכופיזיה, הכוונה שזה מוטבע כבר במבנה הפיזי, כלומר התכונות הנפשיות הן מוטבעות כבר במבנה הפיזי.
זה כל הבעלי חיות שלהם לא
אוכלי צמחים. נכון, ודאי, רואים ודאי כיוון כזה, אבל יכול להיות שאפילו ככל שיותר תתפתח תראה אפילו את הפרטים, זאת אומרת, תדע להבחין נגיד בין אלו אוכלי הצמחים, למה אלו מותרים ואלו אסורים, בין הדגים, למה אלו מותרים ואלו אסורים. אני יכול להיות, זה כיוון, אני לא אומר, יכול להיות כיוונים אחרים. כן, קיצור, האמת שאנחנו מדברים עליה, זה האמת של ה... אין פה, זה לא איזה אמת דתית כזאת, אין דעה, זה מה שכזה. זה הדבר שהוא אמיתי, שמתוכו צריך לחיות. רק צריך שיסיע כל הזמן, התבוננות גדולה. עכשיו, כשאני אומר תתבונן, יכול להיות זה לא יבוא מתוך השכל הרגיל. מתוך מחקר. את המחקרים יעזרו לזה, כי המחקרים יקרבו אותך לפחות עד כמה שאפשר, עד כמה שאתך מגעת לעולם החיצוני, כלומר, לממד החיצוני של הדברים. וככל שתדע אותו בצורה יותר מדויקת, יכול להיות שיהיה לך יותר הבנה של ה... אבל זה לא רק זה, גם לאט לאט מתפתחות אצל האדם תחושות רוחניות. כן, כמו ביחס לדברים פיזיים. נכון, אדם שיש לו חוש הרגשה טוב, אז הוא מתקרב לחום, אז הוא מרגיש. אדם שיש לו ליקוי בחוש החום והקור אצלו, אז שהוא ייגע במשהו חם, הוא לא ירגיש, זה בעיה, נכון? ואז היד שלו אולי יחרך. אז כך אותו דבר, כמו שיש לנו חושים פיזיים, יש לנו גם כן חושים רוחניים, שככל שאדם מתפתח יותר, אז החושים האלו הם נעשים אצלו יותר ויותר חדים. ואז כשהוא מתקרב, נגיד, לטומאה, אז הוא מרגיש. איך הוא טומאה? אני יכול להגיד את זה ככה, בלי... כן? כמו שמסופר על הארי נגיד, שהוא יכול, שהבני אדם באים אליו, הוא יכול לדעת איזה עבירות הם עכשיו. זה לא הקוס פוקוס. זה מדרגה, חיים מאוד מאוד גבוהה, שהוא מרגיש. מרגיש את הדברים. כן, אז זה דברים שהם מתפתחים, זה חושים שהם מתפתחים, זה משהו מאוד עדין, שנמצא בעומק הנפש של האדם. עכשיו, זה הופך להיות משהו במציאות. זאת אומרת, כמו שאצל האדם הרגיל, כשהוא רואה, כשהוא מרגיש חום, אז הוא יודע שזה חום, ויש פה איזה משהו שגרם לחום הזה. כך גם ככל שמתפתחים, אז חשים ביחס ל... כן, לצאת מרצה לחוץ לארץ. זה לא. מי שהוא נמצא ב... זה מרגיש. לא, זה לא איזה דמיונות. הוא חש ודאות בדיוק כמו שהוא חש ביחס לדברים פיזיים ויותר מזה. כן, ודאות גמורה, שזה כך. קיצור, אבל לצורך העניין הזה צריך, כן, טהרה פנימית גדולה. עכשיו, רק בל נשכח שאנחנו מדברים על בני אדם באטמוספירה פחות או יותר כזאת. כן, ואלו שהם כבר שייכים לענבה. כן.
למה כשאדם יכיר בפחיתות החומר של הגוף שלו ויעזור לענבה? וכשאדם מתגאה על תכונות, על שכל,
עוד מה, כן, זה בגלל שהוא שוכח את זה, שיש לו גם את המימד הזה. אז הוא אומר, אם אתה תבין שהמציאות שלך כוללת את זה, אז זה יותר לך פרופורט.
אבל מלא הוא לא נותן לזה חשיבות.
זה שלא נותן לזה חשיבות זה לא אומר, זה בגלל שהוא מעדיף להתהדר בנוצות המהודרות שלו. אבל זה חלק מהאישיות, זה חלק מהחיים שלנו. זה חלק מהאני שלנו, הצד הזה. תחשוב על זה, אז אתה... זה נכון שיש לנו נטייה לא יוצא, זה בדיוק העבודה של הענה, זה מדרך הקים את הענה. להתבונן באמת הזאת, שזה אמת פשוטה, רק אנחנו בדרך כלל מזניחים אותה. שעכשיו כמו כן, שבסוף כל גדולותה רשו לעפר מאכל התולעת, כל שכן שכאן הגאונו יש לה שעון גאוותו. כמעט טובו מה גדולתו, אחרי הייתה בושת וחימה. שעכשיו עוד, וידמה בליבו רגע ייכנסו לפני הבית דין הגדול של צבא מעלה. בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים רבי בחור הקדוש והטהור ובתכלית הקדושה והטהורה בסוד קדושים משרתי גבורה גיבורי כוח עושה דברו שרים בהם כל מום ועומד לפניהם גרוע פחות ונבזה מצד עצמו. כן, פה מה הרמחה מתאר? מה קורה לאדם אחרי שהוא מת? כן, מה שקורה שאחרי שמתים פשוט הגוף יורד ואז הממד הנפשי שלנו מסוגל לקלוט דברים שהוא לא היה קולט אותם בגלל הגוף. זה מה שקורה. ואז פתאום, מחמת זה, אז אדם מרגיש מתבייש בחסרונות שלו. כלומר, כשאדם היה מצוי עם הגוף, אז החיבור אל הגוף יצר בו בנפש איזושהי תחושה לא נכונה, או נקרא זה לא מספיק עמוקה, או מספיק חזקה ביחס לחסרונות. כשהגוף יורד, אז הנפש פשוט יותר חזקה. הרי מה אנחנו אמרנו? כמו שאמרנו מקודם, ככל שאדם מתפתח יותר, אז המפגש שלו עם הממד האלוקי הוא גדול יותר. הפנימי הוא גדול יותר. כן, אז זה כמו שקורה. אחרי שהגוף יורד, אז פתאום זה משתחרר, ואז אתה חש יותר. כן, ואז אתה מרגיש הרבה יותר בושה מחסרונות. שלא הרגשת את זה פה. אם הגוף, מה שקורה לנו, המושג חיסרון או שלמות הוא מושג חיצוני, בדרך כלל. כאילו, נגיד, היה בך חיסרון מסוים, העובדה שהצלחת להסתיר אותו, זה בעצם יצר לך את האשליה כאילו אין אותו. ככה בני אדם חיים ככה. כן, או נגיד, יש לך מעלה, העובדה שהצלחת להבליט אותה, זה מבחינתך אומר שהיא קיימת. ואם לא הצלחת להבליט אותה, אז היא לא קיימת. ככה רוב העולם זה ככה. חיים באופן הזה. אבל כל זה בגלל הגוף. ברגע שהגוף יוצא מהתמונה, אז הנפש היא מסוגלת להיות מודעת לאמת בצורה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר עם ההפרעות של הגוף. ואז מרגישים את הבושה, ואז את כל הדברים האלו, את כל ה... כן, זה מה שהוא אומר, ואז עומד לפעמים גרוע, פחוד, מזה מצד עצמו, תמיד, מזה מצד המסעת, וירים ראש, היו לו פתקון פה. אחי שאלו, היה איפה פיך, היה גאונך, ובתך שנסעת בעולמך, מה יענה? או מה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאלו רגע אחד, יצאר אדם שכלו אמת הזה, ציור אמיתי וחזק, פרוח תפרח ממנו כל הגבל לתשוב ולעבוד. תראו מה הרמחל פה אומר, זה... זה מדהים להגיד משפט כזה, לא? הרמחל הוא גם דייק, זה לא איזה אחד שמתלהב. תראו מה אומר, הוא אומר, אם פעם אחת, לרגע אחד, אתה תצליח לצייר את זה ציור חזק, גמרנו. אתה לא תחזור לזה אף פעם. אבל אפשר לצייר את הציור הזה ציור חזק רק פה. רק אחרי שאנחנו עברנו את כל הדרך. השני הוא עניין חילוף. כן. טוב, נקודה אחת, קיצור אומר הרמח"ל, זה מעין בת העין, אתה הולך, אתה תן לי דרך שבון. כן. השני, התבוננות השנייה, עניין חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהם, כי עשיר קל להיות עני, ומשה לעבד, ומכובד לנקלה. ואם הוא יכול כל כך על נקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום, איך יגבה לבוא על מצבו אשר אינו בטוח עליו? כמה מיני חולאים יכולים חס וחלילה לבוא לאדם שיצטרך במופיו להתחנן למי שעזור אותו ויסייעו ויקלו מקצת? כמה צרות חס וחלילה יכולים לבוא עליו שיצטרך ללכת לשחרר פני רבים אשר מאס לפעמים לתת להם שלום ומה יהיו לו למשיעים ודברים אלה אנחנו רואים ואין לנו דברים ביומו. כן, חס ושלום פתאום אדם אני יודע שזה חולי או שהוא פתאום מפסיד מחסר ודברים כאלו, לא חסר. גם אפשר לחשוב על זה שתמיד שכמלי אדם מזדקנים, אז בדרך כלל זה ככה. זה גם נהיים חולים וגם נהיים הרבה פעמים לא מסוגלים לפרנס את עצמם כי יש להם הרבה הוצאות כספיות שהן קשורות לחולי והרבה להכנסה קטנה. עכשיו נתבונן עוד האדם על חובתו ואין לו כבר את תשומת לב שהוא קיבל כשהוא היה, וזה קורה לכולם. הזקנים בדרך כלל לא מתייחסים. עכשיו נתבונן עוד האדם על חובתו לפניו יתברך וכמה היא נעזבת ממנו וכמה הוא מתרשל בה, ודאי שיבוש ולא יתגאה, ייקלם ולא ירום לבבו. כן, זאת אומרת, הוא מבין שהוא לא עושה את הדברים כמו שהוא צריך. זה גם במדרגה הזאת. הכוונה לא, במדרגה הזאת זה לא הכוונה שהוא עושה עבירות, זה כבר מזמן, אבל הכוונה היא שהוא מרגיש שעדיין הוא צריך יותר. כן, ועל הכל, כן, דלק קצת, ועל הכל התבונן תמיד להכיר חולשת השכל האנושי, ורוב טעויותיו וכזביו שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית, על כן יראה תמיד מהסכנה הזאת. בקשר ללמוד תמיד מכל האדם ולשמוע תמיד לעצה פן יקשה. תראו, הוא אומר פה שני דברים. הוא אומר שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית. כן, זה דבר מאוד נכון, וזה דבר, כן, הנקודה השנייה אני חושב, זה להבין שבעצם הגורם, אחד הגורמים המרכזיים לגאווה זה השכל. כי השכל בטבעו הוא דבר שהוא מנותק משאר הממד הגופני של האדם. עכשיו, ככל שאדם הוא משכיל, זאת אומרת, הוא יותר קשור על השכל, אז הוא נהיה פחות, נקרא לזה, שייך אל, אל הממדים הנמוכים שיש בו. ואז זה יוצר לו את התחושה של העליוניות שקיימת בשכל, באופן יחסי. כן, ולכן ההבנה שהשכל האנושי מאוד מוגבל, כן, זה דבר שמאוד נותן את ה... מאוד עוזר, לכן הוא קורא לזה ועל הכל. זה הדבר המרכזי. ולכן הוא אומר שאתה חכם לנו כל אדם, לכן הוא אומר שהוא יותר חכם. כן. אך מפסידי המידה הזאת הוא הריבוי והסביעה בטובות העולם הזה. עניין הכתוב של פירוש הוא נפל תוכל בטובת העולם לבדך. כן, מטוב עם החסידים, טוב להיות אדם מענה נפשו לפעמים. מה נשפיל יצר הגאווה. כן, זאת אומרת, הכוונה, מפסידי הענווה זה סביעה בענייני העולם הזה. כן, זה הדבר הראשון. כן, שאדם שייך הרבה לדברים חומריים. והנה בראש כל המפסידים הוא השכלות ומיעוט הידיעה האמיתית, כי תראה שאין הגאווה מצויה יותר, אלא במי ששכל יותר. זאת אומרת, חלק מהדברים שגורמים לגאווה זה הטיפשות, כלומר הכוונה שהוא לא, הוא לא, הוא לא מבין את האמת. עוד ממפסידי הענווה, כן נדלק קצת, עוד מפסידי הענווה הוא התחברות או השתמש בבני אדם חניפים, של לגנוב ליבו בחנופתם, למה ניצב להם ישפכו וירוממו, להגדיל מה שיש בו מהעוד על התחלית. הכוונה שהוא נמצא בחברה כאלו, של כאלו אנשים ששומע מהם כל הזמן קומפלימנטים על עצמו. והוא נהנה מהם. בדרך כלל זה החברה שאנשים מחפשים, כי אם יש לך מישהו שסגנית פוגש את הנותך המחמאות וזה, אז כיף לך איתו. כי זה נותך תמיד לאגו ותפך אתך את הגאווה. איצור, אם אתה נמצא אצל בחברה כזאת, אז זה יקשה עליך מאוד. לכן צריך להתרחק מחברת אנשים כאלו. על כן, מי שעיניו בראשו, מסכם הרמח"ל, יותר ייזהר ויעיין במעשה מי שרוצה לקנותו לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, ממה שייזהר ויעיין במאכליו ומשתיו. כי המאכל והמשתה יכול להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומעודו וכל כבודו. הכוונה, אם אדם ייקח לעצמו, לבדוק, לברור את החברים שלך, בקיצור. ודוד אומר חלב השלום, אומר הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא יושב בקרב ביתי, עושה רמייה, ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים שיעירו עיניו במה שהוא עיוור בו יכול לאהבתם. תמימים הוא לא הכוונה של תמימות, כן, שכלית, אלא הכוונה תמימים במובן שהם שלמים, לא חנפנים, לא שקרנים, לא אנשים כאלו שהם. כי מה שאין אדם יכול לראות לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו וזירו ונשמר, וזה נאמר הוא תשועה ורוב יראו. טוב, אני רוצה שאנחנו נעצור פה, רק נסכם אבל. אז מה שדיברנו כך, הענווה בשונה מהחסידות, כמו שאמרנו שהחסידות, האדם חי עדיין עם הישות של עצמו והמציאות שסביב, שמבחוץ, על האינסוף. נכון שהוא מתמלא ממנה ומשתוקק אליה מאוד, אבל עדיין יש לו מחשבה אודות עצמו כמשהו שהוא עומד בפני עצמו. הענב לעומת זאת רואה את עצמיותו כהופעה של הרצון. זאת אומרת, אין לו את התחושה העצמית הרגילה כמשהו מנותק, אלא כמשהו שהוא ביטוי, כן, לאינסוף. כן. מה שראינו, שהענבה מתבטאת במחשבות מסוימות, היא מתבטאת במעשים, בהנהגות של מחשבה, של ענבה, והדרכים לקנות את הענבה, כן, זה זאת המחשבות האלו וההתבוננות הזאת, כן, שהדגשנו, וההרגל החיצוני. והוא הקדים את ההרגל החיצוני להתבוננות, כמו שדיברנו בפעם שעברה, כיוון שהגאווה זה משהו מאוד בסיסי בנפש של האדם, מאוד יסודי, אז קשה אפילו ליצור השפעות מתוך התבוננות מרובה אפילו על עומק הנפש, ומוכרחים, כן, דרך ההרגל החיצוני, כן, לאט לאט לאפשר לריכוך, כן, ריכוך של הגאווה, ואז המחשבות וההתבוננות הם יוכלו לבוא על מצערך יותר, וממילא גם כן להיות מוטמעות יותר בעומק הנפש. כן, הוא קדים את המעשיות כן, אחר כך הוא אומר את המספידים של הגאווה, זה אומר, יש פה כמה, של הענבה, זה כמה, זה חומרנות, שאדם לא מספיק לומד, זה לא מספיק מתבונן, או שאדם יש לו איזו חברה רעה של אנשים שמתחמסים כל הזמן, ולא אומרים את האמת, וכתוצאה מזה הוא מקבל כל הזמן שישבחות ומחמאות, ולא משנה את עצמו. טוב, רק צריך לזכור שבמדרגה הזאת כבר כל הדברים האלו לא באים לידי ביטוי ברמה גסה, כן? לא דובר שהוא נמצא עם חנפנים כדי שיעשו לו את זה, כן? אבל זה היה מחרי החסידות, זה כבר לא איזה מישהו כזה שזה... אבל זה עדיין יכול לספק את סוד תפקיד. זה יכול להזיז לו. כן.
הוא אומר בהתחלה שדווקא מדבר על זה שיש כאלה שעושים כאילו מעשה הנעבה והם לא ענבים באמת.
כן.
שזה בתור משהו לא טוב,
מצד
שני הוא נותן
את זה כן. ההבדל הוא האם האדם הוא כבר נמצא בנרירה הזאת של הוא מסוגל לעבוד על עצמו להיות כזה או שהוא סתם, אם זה חלק מהעבודה זה ודאי טוב.
כבר
בנקיון
הוא כותב את זה, לא?
כן.
על הגאווה הפסולה,
על הגאווה.
גאווה שהיא כאילו ענווה פסולה.
כן, נכון, זה בעצם שהוא גם מדבר פה, זה לא אדם שעובד על עצמו, זה סתם כי הוא משלה את עצמו.
כאילו העיקר בינינו זה
המחשבה
של האדם,
ההבדל הוא אם הוא קודם כל מסוגל לבנות את הענווה הזאת, וכמובן אחרי שיש לו את המסוגלות אז זה צריך להיות המניע שלו לבנות את הענווה בעומק הנפש.
זה לא איזה משהו שטוב לכל בן אדם כאילו
להתנהג ב... תראה, ברמה הזאת דיברנו על זה אז כשראינו את הדברים פה, אמרנו שברמה מסוימת גם כל המחשבות האלה שהוא הזכיר אותם פה תחת זה יכול להיות נכון לכל אדם כל מדרגה שהיא. מה זה שאדם יחשוב שאין בו יותר מדי ושיבין שהשכל שלו מוגבל ודברים כאלו, זה דברים שהם תמיד נכונים, זה אמת פשוטה, זה לא משהו, זה לא משהו משמעותי כל כך שצריך דווקא במדרגה ההיא, רק במדרגה ההיא שאדם מסוגל שהחיים שלו הם יהיו מתוך זה. כן, זאת אומרת, לא, אנחנו יכולים להשתמש בזה כאיזה משהו שמאזן אצלנו, כן, מדי פעם לחשוב על זה ואז זה עוזר לנו, כן, הוא ככה להתאפס קצת, אבל לומר שאנחנו ממש חיים מתוך המבט הזה על עצמנו, זה דבר שלא נוכל לעשות אותו במדרגות הנמוכות, רק במדרגה הזאת.
גם במעשים?
גם במעשים, כן.
נגיד ללכת מהר, אבל כאילו
במבט
כזה ש...
בסדר, תראה, נאמר במובן של לא ללכת בצורה מתגאה, זה גם במדרגות הנמוכות. אבל... אני יודע, ככה, כל מיני הנהגות מיוחדות של ענווה מופלגת, זה דברים שבמדרגות הנמוכות זה יהיה הרבה יותר דמיון מאשר מציאות, וזה יגרום עצמו לגאווה. כן.